שיווק on the go, הפודקאסט של קהילת מנהלי שיווק מציצים.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של שיווק on the go, פודקאסט השיווק של ישראל. שמי אבי זיתן ואני בעלים של חברה לייעוץ שיווקי אסטרטגי וחברת ההשמה מאץ'. את אירועי הזיכרון הלאומיים במדינה מתחיל תמיד יום הזיכרון לשואה ולגבורה, המצוין מדי שנה בכף זין בניסן. ועד כמה שמובנת מאליה החשיבות של דאגה לצרכי השורדים מהשואה, עדיין נדרשת עזרה חיצונית, אפשר להגדיר זאת כך, ואת זה עושה הקרן לרווחת נפגעי השואה. אנחנו לא תמיד ידענו שיש קרן כזאת, אבל מאוד מעניינת. כמו כל עמותה, גם הקרן הזו פועלת לגיוס תרומות ועזרה, והזמנתי היום את האורח המיוחד שלי, מיכאל שמייצר, מנהל שיווק, יחסי ציבור ורשתות חברתיות של הקרן לרווחת נפגעי השואה, ויחד נשוחח על החשיבות הרבה של העמותה הזאת שדואגת לתת מענה לצרכים של ניצולי שואה 24/7, על האתגרים ביום-יום, על הפעילות בתקופת המלחמה, ולאור הטבח הנורא שהעם שלנו חווה בשבעה באוקטובר. אלן מיכאל, מה שלומך?
שלומי טוב, מה שלומך אבי, תודה רבה על האירוח.
תודה לך, האמת היא שאני רציתי למיד הקול ששנינו ירד כזה למין טון קצת אחר, אבל תדע, די ניתן להבין ומתבקש. אז לכולנו ברור שזמננו עם אותם שורדים גיבורים, ניצולי שואה הולך וקצר, שכן כל יום חולפים מן העולם עוד כמה מהם, אתה עוד שנייה תיתן לנו קצת מספרים, ולצערנו רבים מאותם אנשים יקרים חיים במצב הכלכלי וחברתי עגום. אפשר גם להניח שהזוועות שראינו בשבעה באוקטובר, שהיו גם ככה בלתי אפשריים לרובנו לעיכול, היו קשים אפילו יותר עבורם, והחזיר אותם לתקופות מורכבות מאוד. אז איך עוזרים לאותם אנשים, ואיך מתמודדים עם המצב הנוכחי? על כל זה אנחנו הולכים לדבר ביחד, מיכאל, אבל קודם אנחנו מתחילים כל פרק בשיחה אישית. אז אני אשמח שתספר למאזינים קצת עליך, על הרקע אישי, קריירה, תרגיש חופשי. אתה צעיר בסך הכל, אני זוכר.
מיכאל שמייצר, בן 31, כמו שאתה תמיד אוהב להגיד, ילד.
במקרה שלך זה אמיתי.
כן. מנהל שיווק יחסי ציבור ורשתות חברתיות, כמו שהצגת אותי. אני גר היום ברמת גן, עברתי לפני שנה וחצי עם שותפה מהממת בשם גל, שהיא גם דוברת של אחים לנשק.
תפקיד חשוב.
כן. מאוד חשוב, אנחנו חברים עוד מלפני, עבדנו ביחד באותו משרד יחסי ציבור, ולפני שנה וחצי עשיתי סוויץ' בחיים, עזבתי את המשרד שעבדתי בו, שהיה לי בית מקצועי במשך 4.5 שנים, בן חורן אלכסנדרוביץ', שאתה
בית.
מכיר.
כן.
וסיימתי את התפקיד כמנהל מחלקה, עם 3 עובדים, מעל 20 לקוחות במגזר הציבורי, עבדתי עם לתת, מכון נדלר, בצלל, האוניברסיטה הפתוחה, ועוד באמת הרבה ארגונים נפלאים.
אבל הרבה גם חברתי אני רואה.
הרבה. כן, אני חיה חברתית, וליוויתי אותם בעשייה התקשורתית שלהם, ובמקביל לסיום של התפקיד שם, עשיתי גם מעבר בחיים האישיים, עברתי למרכז, וחיפשתי אתגר מקצועי חדש, ונתקלתי במשרה הזאת, ומשהו, היה שם איזשהו רגע של זיק, שהחלטתי שאני הולך על זה.
כל הכבוד.
ולמרות שזה תפקיד עם המון אחריות על הכתפיים, הבנתי שזה הזמן, ואני הבן אדם הנכון לזה.
יפה. אתה גם למדת קצת התחום? כאילו, באת מעולמות של... מה למדת קצת באקדמיה?
אז עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, מדעי מדינה יחסים בינלאומיים ותקשורת, תואר שני בסייבר באוניברסיטת תל אביב, ולמדתי גם שיווק דיגיטלי, לימודי תעודה, ואני כל הזמן לומד משהו.
יפה.
אני בן אדם כזה שכל הזמן רוצה ללמוד.
תן לי עוד משהו עליך מעניין כזה, אנחנו אוהבים תמיד להביא איזה פיקנטריה נוספת?
אז בפיקנטריה אני יכול לספר לך, יש לי שני דברים אם תרשה, אחד עשיתי קורס כתיבה יוצרת, אני מאוד אוהב לכתוב, ואני עכשיו נמצא בשלב מאוד מתקדם של כתיבת הספר הראשון שלי.
מה זה? איזה סוג של...
אז זה ז'אנר שלא כל כך קיים, אני לפחות לא נתקלתי, אני קורא הרבה ספרים, לא נתקלתי בז'אנר כזה, זה בעצם הולך להיות משהו בין מחשבות, פסיכולוגיה, חיים אישיים ותובנות על החיים.
מדהים. מעניין.
כן.
יאללה, אני מחכה לקבל.
בשמחה ובאהבה ועם הקדשה אישית.
יאללה.
ודבר שני, קשורה אליך האמת, אני שמעתי עד היום את כל ה-296 הפרקים שהיו עד היום של שיווק on the go, ויש לי אפילו דירוג את אלה שהכי אהבתי, אבל זה שמור במערכת.
יפה, ריגשת. תודה. אז למי שלא מכיר, לטובת המאזינים, תספר לנו קצת, מיכאל, על הקרן לרווחת נפגעי השואה. מתי היא הוקמה, מה היא כוללת, איזה פעילויות, קצת ויקיפדיה קצרה.
בטח, אז קודם כל השם קצת מטעה, מדובר בעמותה. אנחנו רגילים לשמוע קרן בהקשר הפילנטרופי,
נכון.
מדובר בעמותה חברתית שהוקמה לפני 3 עשורים, בדיוק 30 שנה אנחנו חוגגים עכשיו, אנחנו לא כל כך חוגגים, אנחנו מציינים. ואני אסביר גם למה, יש פה באמת רציונל מאחורי זה, כי אין יותר מדי מה לחגוג.
כן, לגמרי.
לכולנו ברור שהחגיגות במרכאות של השלושים, הן בעצם חגיגות הסיום של העמותה, לצערנו.
כן, זה הולך ומסתיים, אתה אומר לצערנו.
נכון, בעוד 10 שנים כולם מעריכים, זאת אומרת כל מי שעשה את הבדיקה, ניצולי שואה כבר לא יהיו איתנו, ואנחנו נהיה חברה ללא ניצולי שואה.
אתה אומר את זה, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מצד אחד אפשר להבין את זה, כי בסוף זה חלק מחיינו, מצד שני הם, אתה יודע, הם סממן לדור שלם, ולכל התקומה של המדינה שלנו, בטח בתקופה הזאת. תן לי קצת מספרים באמת.
זהו, אז אני אוסיף רק עוד דבר אחד, העמותה נוסדה על ידי ניצולי שואה, למה ניצולי שואה? כי בעצם כשאנחנו מדברים על ניצולי שואה, חשוב להבין שבתוך הקבוצה הזאת, יש תתי קבוצות. יש ניצולי שואה שסך הכל נמצאים במצב טוב, והיו במצב טוב, ויש כאלה שפחות, יש כאלה שבאמת נמצאים יותר במצוקה, וחיים חיי דלות, והם ראו את זה, אלה שמצבם היה
סך הכל טוב. יש פה גם ניצולי שואה, מה שקרה, דור ראשון ודור שני, נכון?
נכון, נכון. היום, המצב היום הוא ש-50% מהוועד המנהל של העמותה מורכב מניצולי שואה דור ראשון, ויש 50% שהם בני דור שני.
כן.
נכון להיום, העמותה מסייעת ל-81,000 ניצולי שואה, מתוך סך הכל כ-130,000 ניצולי שואה שהם עדיין בחיים. באפיקי סיוע שונים שהעמותה מסייעת בהם, הארבעה המרכזים הם סיוע חברתי התנדבותי, זה כל מה שקשור לפעילות של מתנדבים, סיוע סוציאלי, על ידי עובדות סוציאליות ועובדים סוציאליים מנוסים, סיוע חומרי, כל מה שקשור לתת לניצול שואה מקרר שהתקלקל אצלו, מזגן.
בדברים הבסיסיים.
בדברים בדיוק הבסיסיים, הפיזיים, החומריים, וסיעוד, שזה בעצם כל ה... טיפול.
אז ניצולי השואה הם אוכלוסייה מיוחדת, שמגיע לה את כל היחס החם והטבות שרק אפשר, כולנו מרגישים את זה, ומדי פעם עולים לעיתונות, אתה שומע באמת על סיפורי זוועה, ואתה פשוט נחרד כמה אנחנו כחברה, לפעמים יכולים ליפול בדברים הקטנים, אז קצת כדי לסבר את אוזנינו, כמה ניצולי שואה, התחלתי להגיד, 130,000 ניצולי שואה, נכון. נגענו בזה, קצת בוא נדבר באמת מה קורה איתם ביום יום, והאם יש הבדלים ביניהם.
נכון, אז כמו שאמרתי לך, היום, והדגש של היום הוא חשוב, כי בעצם כל יום נפטרים בממוצע 45 ניצולי שואה.
כל יום נפטרים 45 ניצולי שואה, זה מספר מטורף.
זה מספר מטורף. וואו. רק לפני שנה, כשעשינו בעצם את הבדיקה, אנחנו מקבלים את המספרים מהתקנים מהרשות לזכויות ניצולי שואה, היינו על 146,000. עברה שנה, וואו. אנחנו על 130,000. אז, זה מאוד עצוב וזה מאוד מצער, אבל זה המצב. והקצב הזה רק ילך ויגדל, כי בעצם הגיל נהיה יותר ויותר מתקדם. יש כשליש מניצולי שואה שמתקיימים מהשלמת הכנסה וקצבת זקנה בלבד.
כלום.
אני מאוד זהיר בטרמינולוגיה ובמילים, אבל זה אומר חיי דלות. זה אומר בעצם חיים בעוני. אתה יודע, יש הגדרות מדויקות יותר מה זה קו העוני, אבל זה חיים ברמת חיים נמוכה, ואנחנו עושים הכל כדי לענות על הצרכים שלהם, ולאפשר להם להתקיים בכבוד.
זה שליש.
נכון.
ושני שליש אחרים?
שני שליש אחרים, זה בעצם גם איזשהו מתרס של נע בין מצב חיים, אורח חיים שמאפשר להם להתקיים בכבוד, עד שזה מגיע גם לניצולי שואה שאתה יודע, הקימו עסקים והיו אנשים מבוססים, ומה שנקרא טפו 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 לא חסר להם. וטוב שכך.
כן. טוב, לפחות גם זה קצת מעודד.
כן, אבל אני רוצה רק להוסיף משהו קטן, שגם השני שליש אחרים, זה לא אומר שהם לא צריכים סיוע. יכול להיות שהם צריכים סיוע, אבל הוא אחר, הוא לא חומרי, הוא לא כלכלי, כן, הוא סיוע אבל... חברתי, התנדבותי.
כן, שמישהו יהיה איתם, לפעמים זה להפיק בדידות, או דברים אחרים, אתה יודע, גם כזה.
נכון, כן. נכון.
אני בטוח שיש לא מעט מאזינים שטועים לעצמם, מה בעצם עושה מנהל שיווק, או עושים מנהל שיווק בעמותות? אתה יודע, אתה גם הכרת את זה מהצד שלך כמנהל מחלקה בתוך משרד יחסי ציבור שעבד עם לא מעט עמותות, ועד כמה זה שונה מתפקידים מקבילים בחברות של מוצרים, שירותים, איך אתה רואה את התפקיד ומה האתגרים המרכזיים בו?
אז קודם כל, הדבר המרכזי הוא שאני לא רק מנהל שיווק, אני חושב שבעמותות אין כל כך את הפריבילגיה שהיא מעולה וטוב כשיש
נכון,
אותה.
נכון, לעשות סקשנים שונים להפרדות של תפקידים.
בדיוק. אז אני גם מנהל שיווק, אני גם מנהל את היחסי ציבור של העמותה, גם את הרשתות חברתיות. אני יכול להגיד לך שגם נושא של...
וכנראה עוד דברים אחרים גם שתפעוליים או דברים כל מה שצריך.
בדיוק, בדיוק, כן. בדיוק.
טוב, זה באמת אינדיקציה חשובה בעולם הזה. מצד אחד אתם פועלים למטרה כל כך חשובה לסייע לניצולי שואה. מצד שני, הציבור הישראלי עבר, עובר וכנראה עוד יעבור קשיים כלכליים ונפשיים, תקופה לא פשוטה. איך מצליחים לרתום אנשים לתרום ולהתנדב, בטח גם בתקופה הזאת?
נכון, אז אתה נוגע פה בנקודה מאוד רגישה. כי אנחנו בשנה קשה. שנת 2024 היא שנה קשה מאוד מכל הבחינות. הציבור נשחק. אם בתחילת מלחמה אנחנו חווינו באמת גל של פניות של מתנדבים חדשים, ובאמת ראינו התגייסות המונית מאוד מאוד חזקה, וזה נפלא שהציבור רצה, אבל לכולנו היה ברור שאנחנו צריכים פה אורך רוח, אנחנו צריכים את הרוח התנדבות והתרומה הזאת לאורך זמן, וחשוב לשמר אותה לאורך הדרך, ואנחנו בהחלט נמצאים היום בנקודת זמן שיש קושי גדול, יש קושי...
אנשים במילואים, אנשים חוו קשיים...
נכון. נכון, בעצם חלק גדול מהמתנדבים כלכלי. שלנו גם היום נמצאים במילואים, או שהם חזרו מהמילואים והם נמצאים מה שנקרא בדקת קריאה, ולכן גם החזרה שלהם לשגרה ולחיי היומיום היא לא מלאה. כן. וחשוב להבין שניצול נכון. שואה שמחכה למתנדב שלו שיגיע...
שיבוא לשבת איתו, להפיק את הבדידות שלו, לתמוך אותו... זה הופך להיות קריטי.
זה הופך להיות קריטי. אנחנו צריכים לתווך בעצם גם את המצב הזה לניצול שלא הבין מה קרה פה. זאת אומרת, הוא יודע שיש מלחמה, אבל הוא באי ודאות, והוא היה רוצה להבין מה קורה לגביו. יש מישהו אחר שאולי כרגע יכול להגיע. לא. אז המצב פה הוא מורכב מהבחינה הזאת גם.
איך למעשה השפיעה מלחמה על אופי הפעילות? בשבעה באוקטובר, מה התחלתם לפעול או חיכיתם, מה עשיתם, כאילו איך בעצם, מה קרה כאילו דקה אחרי שזה התחיל?
אז כבר בשבעה באוקטובר, באותה שבת נוראה, היה לנו ברור שאין לנו דקה לבזבז, אנחנו חייבים לפעול מצד אחד מאוד מהר, מצד שני מאוד חכם ומדויק, ואנחנו מחוברים לשטח, אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי הצרכים, נמצאים בקשר, התחלנו להוציא מעל 10,000 שיחות נמצאים, טלפון לניצולי שואה, להבין איפה יש צורך, איפה שיש בעיה, נתנו שם מענה, בתוך מסגרת המגבלות
האפשריות. והיו הרבה אתגרים שם? אנשים באמת ביקשו, באמת ראיתם פתאום שהצורך בלהפיג להם את הבדידות, בלתמוך אותם נפשית, קודם כל חלקם גם היה מישהו שגם נפגע באופן ישיר?
כן, אני יכול לספר לך ממש, אני מכיר את הסיפורים האישיים, יש לנו ניצול שואה מקיבוץ חולית שנרצח הוא והמטפל שלו.
מה שמו?
קוראים לו משה רידלר, זיכרונו לברכה. הוא היה בן 92, קראו לו סבא של חולית. הוא היה איש מאוד אהוב, מוערך על ידי כל היישוב. הוא היה בבית שלו עם המטפל שלו, המטפל הזר שטיפל בו, והמשפחה שלו הייתה בקשר מול המטפל, ובאיזשהו שלב שניהם הפסיקו לענות.
וואו.
כן. והם הבינו, ואכן הגרוע מכל קרה. אני יכול להגיד לך על ניצולי שואה, כמו רות הרן, שהיא בעצמה, היא בסדר, היא בריאה, אבל הבן שלה, אבשלום נרצח, היא גרה בקיבוץ בערי, עד לפני השבעה באוקטובר, היום היא בבאר שבע, והיא חיה את הסיוט הזה, מאז השבעה באוקטובר עד היום. ניצולי שואה ש... נפגע להם הבית באשקלון, יש באשקלון כ-4,500 ניצולי שואה.
4,500, וואו.
כן.
שנפגעו מרקטות ושהבית שלהם נהרס ו...
כן. לצערי, אנחנו לא יכולים לעשות הכל, אבל כל דבר שיכולנו, וכל דבר, ולפעמים זה, אתה יודע, לפעמים העזרה היא גם בלהנגיש, לחבר, לסייע דרך גם ארגונים אחרים, בין אם זה משרדי ממשלה, או אפילו עמותות אחרות שנותנות שירותים משלימים למה שאנחנו נותנים, אז היינו שם, ליווינו אותם, סייענו להם, עזרנו להם, כמה שרק יכולנו.
מטורף. באמת כאילו לא טריוויאלי. והיום, מבחינת הפעילות שלכם, חזרתם לשגרה?
אז התשובה היא כן ולא. אנחנו מצד אחד חזרנו ואנחנו נותנים את כל מה שנתנו גם לפני, ולא מתחבר למה שאמרתי לך מקודם, כי בעצם המצב לא שב לקדמותו.
כן.
אז כן, אנחנו גם נותנים את מה שנתנו, כן. גם הוספנו שירותים חדשים, אני יכול לספר לך משהו שנקרא ערכה להפגת בדידות.
מה זה?
בעצם יצרנו ערכה, ראינו שהרבה ניצולי שואה הם מפונים, והם נמצאים בבתי מלון או במקומות אחרים, והם בעצם מדותקים מהבית שלהם, מהשגרה שלהם, זה עוד איזשהו צורך שעלה מהם, שמאוד חסר להם השגרה, היום-יום, לאנשים בגיל כזה, השגרה זה העוגן.
זה מערער אותם.
זה מערער אותם, ובעצם יצרנו ערכה שמורכבת ממשחקים, מחוברות ציור, כדי להפעיל גם את המוטוריקה, וגם את הזיכרון, וגם לייצר קשרים וחיבורים עם אנשים אחרים.
מה, שלחתם את זה לכמה, להרבה, לכמות גדולה?
לכמות גדולה מאוד. שלחנו אלפי ערכות בדידות.
כל הכבוד.
כן, ואנחנו ממשיכים.
מאיפה התקציבים לדברים האלה, מיכל? זה מגיע ממה, מהתנדבויות, מתרומות, או שיש לכם תקציבי ממשלה?
זה מגיע מתרומות.
תרומות.
תרומות, כן.
יפה. טוב, גם פה זה בא לידי ביטוי שזה מאוד מרגש בחברה הישראלית. אנחנו רואים בסוף המגזר העסקי גם פה נרתם.
אנחנו רואים אותו נרתם. אני אעיז ואגיד שהייתי רוצה לראות אותו נרתם עוד יותר. אני חושב שיש את האפשרות הזאת. אנחנו חברה מאוד סולידרית.
ו... אז אתה קורא פה כרגע למי ששומע אותנו, מי שמרגיש שהוא יכול להתנדב או בזמן אישי שלו, או בתכסף, או בלהפיק בדידות, או בלעזור להם כלכלית, או לתמוך אותם במשחקים או בפעילות מורלית, זה הזמן.
נכון.
במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים ממש בסמוך ליום השואה.
בדיוק.
ואנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה במיוחד עבור הקהל הזה, בשביל לייצר גם רלוונטיות וגם לתמוך ולעזור להם.
בדיוק. אני חושב שבאמת לכל חברה יש דרך, זה לא רק כספית, כמו שאמרת מקודם, יש כל כך הרבה דרכים, ואנחנו פתוחים, ואנחנו מאוד רוצים שיתופי פעולה, וכל מי שפונה אלינו, אנחנו מנסים, אנחנו שוברים את הראש, לפעמים זה לא כל כך פשוט, כי חשוב להבין, אנחנו שומרים על ניצולי שואה, כמו על אוצר גלום, ואנחנו מגינים עליהם, והמטרה היא בסוף, מעבר לפעילות, זה לראות שגם הם מקבלים את המענה לצרכים שלהם.
תגיד, הרבה מגדירים את הטבח שקרה ב-7 באוקטובר כשואה, אתה בטח שומע את זה, בהתחלה לי מאוד קשה לשמוע את זה, ומה דעתך לשימוש במונח הזה, לתאר את מה שקרה, כשאתה בעצם היום יום עובד מול ניצולי שואה, וחי את העולם הזה בצורה, בעצימות מאוד גבוהה.
כן, ברור לי למה השוואה הזאת נעשית, ואכן בוצעו מעשים שהפיינו את התקופה של השואה, אנחנו כולנו, רובנו, נחשפנו לסרטונים, לתמונות, לזוועות, ועצם זה שהמעשים האלה התרחשו ב-2024, 80 שנה אחרי השואה, זה מזעזע בכל מובן אפשרי.
ממש.
בטח כשזה קורה בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל. וזו אמירה שלפעמים אפשר לשמוע אותה אפילו מניצולי שואה עצמם, את מה שאמרת. יחד עם זאת, אני חושב שכדאי לנו להיזהר מלהשוות אירועים שונים שקורים לשואה, כולל את השביעי באוקטובר. רצח של היהודים בשואה היה מנגנון שפעל במשך למעלה מ5 שנים באובססיביות מוחלטת של הנאצים ועוזריהם, שהוביל למחיקה של קהילות יהודיות רבות ו6 מיליון יהודים, כן. וכל המוות, וכל מוות של בן אדם הוא אסון, ואני חושב שטוב שנעשה אם נימנע מהשוואה. לא צריך להשוות את האירוע הזה לשואה, לשואה יש את המקום שלה, וככה הייתי מעדיף שנעשה.
אני מקבל את זה. זה אסון, אבל זה לא אותו דבר.
נכון.
אנחנו מדינה ריבונית, וזה קרה לנו, זה אירוע אחר לגמרי. מסכים איתך.
לגמרי.
בואו נחזור לעניין שיווק. בסוף אנחנו פודקאסט שיווקי, כמו הרבה עמותות בישראל, מתולדים משאבים מוגבלים. מי קהל היעד שאתם פונים אליו לגיוס תרומות, ואיך אתם עושים את זה?
אז זו שאלה מצוינת, כי אכן, יש פה במרכאות אני אגיד תחרות, כן? אבל בהחלט...
לגמרי. יש. הכיס, גם העסקי וגם הפרטי.
בדיוק. יש המון עמותות, גם עמותות חברתיות באופן כללי, אבל גם עמותות שמסייעות לאוכלוסייה של קשישים בישראל, וגם לניצולי שואה, ויש הרבה צורך. ואנחנו כל הזמן, מה שאנחנו עושים, אנחנו כל הזמן מחוברים לשטח ובודקים את רכשי התורמים ומנסים להבין מה הכי חשוב להם גם, כדי שבסופו של דבר, כשהם בוחרים למי לתרום, זאת אומרת, יש את השלב שהם מחליטים שרוצים לבצע את התרומה, עד השלב שבאמת מחליטים ועושים את זה, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מחוברים גם לרצון של אותו תורם, וככה מצליחים לייצר את החיבור בינינו לבין מה שתורם רוצה לתרום לו.
יפה. איך אם רוצים לפנות אליכם, עכשיו שונות לנו אנשים, בעצם פונים אליך, פונים יש לכם קו חם, כאילו איך עושים את זה פרקטית?
אז קודם כל יש לנו אתר, אנחנו גם עובדים כרגע על אתר חדש שיעלה, אפשר לתרום וגם להירשם להתנדבות דרך האתר, אנחנו נמצאים במרחב העמותות של פייבוקס, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם עיגול לטובה בקמפיינים, בדיגיטל, בסושיאל, באמצעי תקשורת.
עיגול מדהים.
כן, בכל דבר שאנחנו אבל עושים, אנחנו תמיד שומרים על כבודם של ניצולי השואה, ומאוד משתדלים, כי אנחנו מבינים את הרגישות ואת הזהירות, ותמיד בכפפות של משי אנחנו מבינים, והדגש שמאוד חשוב לי להעביר גם עכשיו, זה שניצולי שואה הם לא נטל על החברה. זה הזכות וזה הכבוד שלנו לסייע להם לחיות את השנים הללו, אייס ואומר, השנים האחרונות הללו, בכבוד וברווחה.
הכי מגיע להם בעולם. אז בעצם הקרן לרווחת נפגעי השואה, גם אם זה בפייבוקס, גם אם זה בעיגול לטובה, בעצם בכל, ובכלל אפשר לפנות אליכם דרך האתר.
בדיוק.
רוב הפעילות שלכם היא בתחומי ההנצחה ושימור זיכרון של השואה, נכון? יותר בעזרה יומיומית לניצולים, ובכל זאת אי אפשר לעסוק בשואה בלי לדאוג לשימור הזיכרון. אתם עושים פעולות בנושא הזה?
אז זה נכון שברמה האסטרטגית אנחנו פועלים בסיוע לניצולי שואה שעדיין בחיים, דרך העשייה שהיא יותר חומרית, היא התנדבותית, ופחות בנושא של הנצחה, ואני חושב שיש פה באמת שפע של פעילות שקורית של הנצחה, גם יד ושם, גם זיכרון בסלון. יחד עם זאת, הרבה מהדברים שאנחנו עושים, הרבה פעמים דרך המתנדבים שלנו, הוא נכנס לקטגוריה של הנצחה. יש לנו מתנדבת שהחליטה, מתנדבת של FIDF, אימפקט, החליטה שהיא עושה ספר מתכונים, והיא עברה בין עשרות ניצולי שואה, לקחה מהם איזשהו מתכון, חיברה לספר דיגיטלי, העלתה אותו לקמפיין ב-JGIV, וכל עותק שנמכר, היא תרמה את הכסף לעמותה שלנו.
וואו.
כן.
זה עדיין, זה כבר הסתיים.
לא, זה עדיין
נמצא. עדיין פעיל?
כן, זה עדיין פעיל, אפשר להגיע לזה, אפשר למצוא את זה ב-JGIV, זה נקרא טעם של פעם, ומגיע...
רעיון מדהים.
כן.
כי זה באמת גם נותן להם ערך, כי בעצם פתאום המתכונים שלהם הופכים להיות משהו שנשאר לקדימה.
בדיוק.
כאילו מישהו בעצם יכול מחר לבשל או להכין משהו שהם עשו, עם כל הניואנסים עצמם, זה מקסים.
וזו דוגמה אחת מיני רבות.
אז בוא נדבר לנו, בוא תתן לי עוד דוגמה לפעילות שיווקית שאתה עושה בקרן עצמה, אתה יודע. עכשיו אנחנו לקראת יום השואה, שזה בדיוק במרכאות המאני טיים של התעשייה, של התחום הזה.
נכון,
אז... מה קורה בעצם הזמן הזה?
אתה תופס אותי היום בעיצומן של הכנות לקראת יום שואה. יום השואה אנחנו בעצם מעלים ביחד עם קשת 12 ועיריית ירושלים מדי שנה את המשדר השנתי, שנקרא נכון. בכל זאת אינני נפרד, משודר בערב יום השואה, השנה זה יוצא בחמישה במאי, בערוץ 12. חוץ מזה אנחנו הולכים לעשות השנה משהו שאף פעם לא עשינו, בעמותה, שיתוף פעולה עם אמפם, רשת סופרמרקטים. כן, בדיוק.
עם יפעת אתה עובד? יפעת מנהלת השיווק, יפעת סטל.
מיכל, כן. ואנחנו בעצם הולכים, אתם הולכים לראות כבר מה-30 באפריל, אנחנו הולכים לעלות בעצם עם קמפיין גדול, בתוך הסניפים יהיו מוצרים, שעל כל מוצר יהיה ברקוד, ודרך הברקוד הזה אפשר יהיה בעצם לתרום.
וואו.
כן, מאוד מאוד מהלך, מאוד מרגש.
יש משרד פרסום למהלך הזה?
כן, מלווה אותנו משרד פרסום, וזו גם הזדמנות להגיד תודה גם ל-MPM, וגם למשרד פרסום שמלווה אותנו בשנה האחרונה, פובליסיס, שמכילים את כמובן גליקמן, שמיר, סמסונוב,
אחלה משרד.
כן, חברות בת נוספות, ובאמת התגייסו עם כל הלב והנשמה, ומלווים אותנו בתהליך הזה, בצורה הכי מקצועית שיש. משרד דיגיטל שעובד איתנו באופן קבוע, הם בוטיקים, נקראים פטפוט, ליאור ועידו המקסימים שמלווים אותנו כבר כמה שנים טובות. ואני חייב להגיד לך שבכלל כל העשייה הזאת היא מאוד מרגשת אותי אישית. אני בעצמי דור שלישי לניצול שואה, וההשפעה של זה, זאת אומרת, כל דבר, כל מהלך כזה שיוצא...
אתה רואה מה קורה איתו, איך הוא ממלא אנרגיות, איך הוא גורם לאנשים פתאום לחבר אותם, לעלות על מודעות.
לגמרי.
לייצר ממש חיבור והזדמנות להיפגש, קסים.
זה הדלק הכי טוב שיכולתי לבקש לעצמי לתפקיד.
שמע, זה הייעוד שלך. אתה יודע, בסוף אנחנו מגיעים לכל דבר שאנחנו מגיעים אליו, בסוף יש לו תפקיד בחיינו. ואני רואה אותך, זה זכות גדולה מאוד.
זה באמת זכות.
מה מטרת העל שלכם? כאילו, מה אתם בעצם רוצים עוד להשיג קדימה? כי בעצם אנחנו מבינים שמצד אחד שיסתכלו בכבוד, מצד שני האירוע לא פשוט, מצד שני הם הולכים ואתה יודע, תמותה פה כל יום הולכת נגד מה שקרה, זה נגד הזמן, זה שעון.
נכון.
אז מה בעצם בסוף אנחנו רוצים? תראה, כמו בארגון עסקי או בעמותות שאנחנו מבינים, מה פה? ה-KPI, כמו שאנחנו קוראים לזה?
כן. אז כמו שאמרת, קודם כל, המטרה המרכזית מאוד ברורה, מאוד צלולה מבחינתנו, לאפשר לניצולי שואה להזדקן בכבוד וברווחה. הכי פשוט שיש. זה לא מתחכם. מה שעוד לא השגנו, ומה שאנחנו עובדים מאוד קשה בכל פעילות בעצם שאנחנו עושים שהיא מופנית לציבור, זה שהציבור יבין, כי לפעמים המחשבה הראשונית היא שזאת בעיה של המדינה, שהממשלה אולי צריכה לטפל בזה, ואם המדינה לא עושה את זה, אז הציבור אומר, בא בעיקר בטענות כלפי הממשלה.
נכון.
ואני לא מתווכח עם התפיסה הזאת, אבל אני חושב שכולנו צריכים להבין שהאחריות לוודא ולדאוג שאת העשר שנים האחרונות הללו שהם עוד איתנו, ואם אנחנו רוצים שהם יחיו אותם בכבוד וברווחה, זה נטו בידיים שלנו.
ממש.
ואין לנו כחברה, ובכלל כעם, אין לנו את הפריבילגיה שזה לא יהיה ככה. זה אחריות שלנו, וזאת תהיה בחייה לדורות, וההבנה הזאת, שעוד לא חלחלה מספיק בקרב הציבור הרחב, צריכה לחלחל, וצריך להבין שזה הזמן לפעול, ומה שלא נספיק לעשות היום, מחר עשוי להיות כבר מאוחר מדי.
מקסים, שלוש שאלות קבועות שיש לנו. הראשונה היא, דיברנו על הצלחות, אנחנו רואים בפודקאסט לדבר גם על לקחים, על דברים שפחות הצליחו, על תובנות ממהלכים, בטוח שיש משהו שלמדת, מכישלונות לומדים.
לגמרי, ואני מאוד מעריך את אלה שהתארחו אצלך לפני זה, ושיתפו באמת בצורה כנה וגלויה.
כן.
אני יכול לספר לך שמבחינתי כישלונות הם השכר לימוד הכי טוב שאנחנו משלמים, ומי שלא מעז לא מצליח, זאת אמת אמיתית.
נכון.
וניסינו פעם אחת ללכת על מוצר. יצרנו בעצם...
תרומות למוצרים.
יצרנו מוצר שמי שבעצם רוכש אותו, הוא רוכש את זה כתרומה.
מה זה?
מתוך מחשבה, יצרנו נר זיכרון מיוחד. אם תרצה, אני אוכל אפילו לשלוח לך תמונה, אם תרצה לצרף. ובעצם הנר הזה, ציפינו שהוא...
הוא יניע אנשים לתרום, לקנות את הנר, ודרך זה גם לגייס כספים.
בדיוק, מתוך מחשבה שישראלים אוהבים לקבל משהו, גם כשתורמים, אוהבים לצאת עם איזה משהו... זה לא עבד, ואני לא חושב שהרעיון הוא לא נכון, אני חושב שפשוט הפיצוח לא היה מדויק.
מעניין. גם אני לא יודע אם הייתי קונה נר זיכרון, יש לי איזו תחושה, יש משהו בנר זיכרון לעומת מוצר אחר, שמצד אחד יש לו משהו סנטימנטלי, הוא מתחבר, מצד שני, תדע לקנות נר זיכרון, זה state of mind מאוד מסוים.
נכון.
אבל יפה, הנה אתה רואה לומדים, כל הכבוד. צריך כאן לקחת את זה לאזורים של לייפסטייל אחרים, שעדיין בסוף אנשים יתחברו ממקום חיובי. ופחות ממקום כבד, יש לנו מספיק כבד ביום יום.
כן.
שאלה שנייה שאנחנו שואלים כל אחד, כל אורח, זה לבחור איזה מותג מייצג לו באופן הטוב ביותר. מה המותג שלך? מעניין.
אז את המותג הזה שבחרתי, בחר אצלך רק פעם אחת, אורח ש...
שיש לך את כל ה-BI.
כן, בדיוק. שהתארח בפרק 54, תראה את רמת הדיוק. אם אני לא טועה, זה היה... בדיוק, סמנכ"ל השיווק של סמסונג, שבחר באיקאה. ואני חושב קודם כל שזאת שאלה גאונית, כי היא מידע בעצם על תכונה שאנחנו הכי מעריכים,
נכון.
ואני חושב שמה שמאפיין את איקאה, זאת המילה הוגנות.
נכון.
מדובר במותג אהוב מאוד על ידי ישראלים, שמביא מחירים הוגנים לאיכות הסחורה שהם מספקים. הם יודעים לייצר באז, הם יודעים לייצר עניין, ולהיות המקום הכי חם כשהם רוצים. ולמרות שבסופו של דבר זו חנות רעיתים, היא הפכה את עצמה להיות הרבה יותר מזה. היא בתוך הקלט הישראלי כבר מוטמעת.
יפה, בחירה מעניינת. גם יש משהו שמאמין שלכל אחד מאיתנו מגיע שיהיה רעיתים מוצבים בצורה הוגנת, בלי לקרוא את הכיס.
בדיוק.
שאלה אחרונה, אם יש מנהל שיווק או מישהו בתחום שאתה עובד איתו, שהיית רוצה שנעצמי, נראיין, מעניין.
אני חושב שיכול להיות מאוד מעניין למאזינים אם תביא את שרית אבר בוחליה.
וואו, אנחנו מכירים טוב.
היא הייתה סמנכלית השיווק של פספורט טו גו, עבדתי איתה
בעבר. פה הרבה חברות נוספות.
כן, כן, כן. והיום היא יוצרת דיגיטלית שהמומחיות שלה זה בשילוב של כלי ה-AI, והיא מעבירה סדנאות בנושא, ובמיוחד בדגש על שימוש בקרב אנשי השיווק. אני אפילו הייתי רוצה לשאול אותה, אם היא חושבת שכלי ה-AI יחליפו את מנהלי השיווק ביום מן הימים.
אז while we are speaking, החלטתי להיות פרואקטיבית ורציתי לבוא אליך, אז אתה יודע, ממש עלינו התכתבות על זה בימים האחרונים, תקשיב, שיחקת אותה. קיבלנו ממש התכתבות שבו היא פנתה אליי ואמרה לי שהיא חושבת שזו פלטפורמה מעניינת, ויש לה גם המון, בחורה מאוד מעניינת, יצא לי גם להיות בהרצאות שלה על AI. אחלה רעיון, הבאת. אז הנה, תורי, גם בזכותך וגם ביחד, אני אזמין אותה.
מעולה.
מיכאל שמייצר, מנהל שיווק יחסי ציבור ושלות חברתיות של קרן לרווחת נפגעי השואה, ריגשת מאוד, והאמת היא שאני מאוד שמח על החיבור הזה שפנית, ובאמת גם ליום הזה, וגם לאירוע הזה, וגם בעבורם, קצת לשמוע את הנתונים, ואת התמותה, ולהבין כמה עוד נשארו, וכמה אנחנו נעזור להם, יש פה קהל שמקיע לו, שנהפוך עולמות בשבילו.
תודה רבה לך, אבי, תמשיך להפיץ אור וטוב
תודה
בעולם.
תודה רבה. אז עד כאן שיווק אונדגו להיום, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שצריך להוביל את הפרויקט שלנו, שיהיה לנו שבועות שקטים.
אמן.
תעבור את היום הזה בטוב, שזה אומר שאתה מגשים את הייעוד שלך ומגיע לעוד מודעות ועוזר לעוד כמה, כל אחד שעזרת לו עוד אחד, אם הצלחנו מפה לייצר עוד התנדבות, עוד תרומה, עוד ערך, דיינו. תודה רבה.
תודה לך.
בהצלחה. ביי.